כל חי אונליין, 93fm.co.il.
אדוני ראש העיר, האזור הזה, הטאבה הזאת, היא טאבה שמיועדת לאוכלוסייה חרדית. זה דבר שאנחנו צריכים לפצח אותו.
את הדברים אמר לבצלאל כאן במהדורה המרכזית, כשהוא מסביר, לי יהיה קל יותר לשכנע אותם מאשר ניסיונות החרדים עצמם. אחר בשעות הבוקר התקיים תרגיל צבאי באזור הר דוב בצפון. במסגרת התרגיל ישמעו פיצוצים באזור. כתבנו הצבאי קובי פינקלר מציין כי בצבא הדגישו שהתרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים לשנה זו ונועד לשמירה על כשירות וכוננות הכוחות. נשיא טורקיה ארדואן התייחס לניסיון ההפיכה בארצו בראיון שהעניק לרשת אל ג'זירה ואמר כי סיכון ניסיון ההפיכה אינו הסוף וייתכן שישנן מזימות נוספות. לדבריו ייתכן שהייתה פרצה במנגנון המודיעין הטורקי והמעורבים בניסיון ההפיכה מהווים מיעוט שמשתייך לארגונו של פתהול הגולן הגולה בארצות הברית. ארדואן הוסיף כי זאת תהיה טעות גדולה מצד ארצות הברית אם תחליט שלא להסגיר את גולן לידי הטורקים. גורם רשמי בטורקיה מסר כי כ-6,500 עובדי משרד החינוך נוספים במדינה הושעו בימים אלו מתפקידיהם במסגרת מאבקו של הנשיא בחשודים במעורבות בניסיון ההפיכה. כמות זו מתווספת ל-36,000 עובדי משרד החינוך ומורים ברשתות פרטיות שהושעו מתחילת השבוע מעבודתם בשל חשדות זהים. ארגנטינה דורשת מסינגפור ומלזיה להסגיר את שר החוץ האיראני לשעבר עלי אקבר שמואשם בתכנון הפיגוע במרכז הקהילה היהודית בבואנוס איירס ב-1994 בו נהרגו 85 בני אדם. הבכיר האיראני שנמצא בראש רשימת המבוקשים של האינטרפול הותר במהלך סיור והרצאות שנתן במדינות דרום-מזרח אסיה. התובע הראשי בתיק הפיגוע, אלברטו ניסמן, מת בשנה שעברה בנסיבות מיסטוריות שלא התבררו עד היום, 4 ימים בלבד לאחר שהאשים את הנשיאה דאז קירשנר בקשירת קשר עם איראן כדי להגן על חשודים מפני העמדה לדין. יותר מ-200 עולים מצרפת נחתו היום בישראל בטיסה מיוחדת של הסוכנות היהודית שאורגנה בשיתוף עם משרד העלייה והקליטה וקרן היסוד. כמחצית מהעולים הינם ילדים ובני נוער שיתחילו את שנת הלימודים הראשונה שלהם בישראל בשנת הלימודים הקרובה. יושב ראש הסוכנות היהודית נתן שרנסקי קיבל את פניהם ואמר יש עתיד ענק ליהדות צרפת בישראל. כל אחד מכם עשה היום צעד גדול למען העתיד של הילדים שלו ולבניית עתידה של ישראל. אלפי אנשים צפויים להשתתף ביממה הקרובה בהילולת האור החיים הקדוש בהר הזיתים בירושלים, החל מהערב ועד מחר בלילה. המשטרה שמאבטחת את ההילולה סגרה את דרך יריחו מרס אל עמוד לגת שמנים, וכן את ציר התנועה מאתור לגת שמנים. ציבור המתפללים מתבקש להישמע להוראות השוטרים במקום ולהתעדכן בהסדרי התנועה. בכביש 5, סמוך למחלף שער השומרון, נפצע רוכב אופנוע שביצע פניית פרסה מרכב חולף. חופשי איחוד הצלה וצוותי מדה טיפלו בפצוע כבן 30 ופינו אותו במצב קשה עם פגיעה רב מערכתית למרכז הרפואי בלינסון כשהוא מורדם ומונשם. עדכונים של כתבנו לענייני משטרה בנצי לזרוביץ'. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות רוגע נופש, היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים.
הלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר נאה ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת קודש ללא שינוי של ממש במזג האוויר.
בחסות רוגע נופש, היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים.
עד כאן חדשות כל חי.
בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים, למנדי אור ודוד זרובבל שאיתנו באולפן. הערב נפתח את התוכנית שלנו בנושא פחד קהל, ולאחר מכן יהיה ניתן להתקשר לשאול שאלות בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, בינו לבין המשפחה. ואנחנו רוצים להתחיל עם הנושא של פחד קהל. אדם עומד מול קהל וצריך לדבר, הדופק מואץ, הגוף קצת רועד ומשתלט על הגוף, זיעה קרה מתחילה לנטוף במורד הגב, הפה נפתח אבל יוצאות ממנו רק מילים מגומגמות בקול רועד, תחושת והרגשת ההשפלה משתלטת על האדם והוא מרגיש לא בנוח. וכשאדם צריך לעבוד במקום שבו יש לו עמדת מפתח, או שהוא צריך לדבר שוב ושוב מול אנשים, הוא נמצא בבעיה קשה ובהתמודדות קבועה שחוזרת על עצמה עוד פעם ועוד פעם. הצורך לדבר מול קהל ומול אנשים בעמדת סמכות, זה בשבילה מלחמה יומיומית, מייסרת, מתסכלת. חלק מהאנשים מצליחים להימנע מעמידה מול קהל, והם מפחדים מהרגע שבו הם ייחשפו. אבל אחרים לא מצליחים בכך, והקריירה שלהם, המעמד שלהם, המיקום המשפחתי שלהם, הרבה דברים בחיים שלהם נתקעים. האדם שיש לו פחד קהל, לא פעם מלווה את הפחד שלו במחשבות של מה יהיה אם אני אשכח, מה אני רוצה לומר, מה אני צריך לומר... וכך מתחילה מעין שרשרת של מחשבות. כולם רואים אותי, כולם יודעים כמה אני לא שווה, כולם יודעים כמה אני מגמגם, כולם יודעים כמה אני לא יעיל, כולם יודעים כמה אני לא חכם. הפחד הזה שואב מהאדם כל כך הרבה אנרגיות, במקום להתרכז בעשייה הוא מתרכז בפחד, בחשש, במה יהיה, איך יהיה. אני מפחד שמא אני לא אצליח. לפני שאני אמור לדבר עם אנשים אני כבר מפחד. וגם אחרי שדיברתי אני בלחץ. מה יהיה? איך יהיה? הפחד שואב כל כך הרבה אנרגיה. האדם הזה דרוך יותר מדי זמן. יש אנשים שסובלים מהבעיה בצורה גרועה יותר. הם רק יודעים שהם צריכים להיחשף בפני אנשים אחרים. הם כבר בלחץ. אם האדם יודע שבצהריים הוא ייחשף בפני אנשים אחרים, אז כבר בבוקר הוא לחוץ, אולי בערב לפני, יהיה לו קושי להירדם. האדם הזה כבר דואג שמה, הוא לא יאמר את הדבר הנכון בצורה הנכונה. מה שמונע מהאדם להתקדם חברתית, במעמד שלו, בעבודה שלו, במסגרת שלו. יש אנשים שדוחים כל מיני הצעות קידום רק בשביל להימנע מהפחד. יש כאלה שהם מעטים לצאת לרחוב בגלל זה, יש שלא יפנו למישהו ברחוב לשאול מה השעה ולא יתקנו את המוכר שלא יחזיר להם עודף כראוי, הכל בגלל תחושת הפחד. יש כאלה שהם לא מודים לעצמם שהם סובלים מהפחד הזה בבחינת ליבה, לפומיה, לא גליה. זה אומר שהאדם במחשבה שלו לעצמו אומר... אני לא אוהב הרבה אנשים, אני לא אוהב המולה, אנשים שאוהבים המולה הם אנשים שטחיים, אנשים שאוהבים לדבר ברבים הם שחצנים, אני מעדיף להיות ביישן, לא מוחצן, לחיות עם עצמי. אני לא צריך לקבל אישור מאנשים אחרים, אני סומך רק על עצמי. כל מיני מילים יפות, מחשבות שנראות עמוקות, מרתקות, מושכות, מקסימות. המחשבות האלה לא פעם... לא נובעות מעוצמת עומק המחשבה ועומק אישיות האדם, לפעמים עוצמות המחשבות האלה הן בגלל עוצמת הפחד. יש לאדם פחד מליצור קשר עם אנשים אחרים, יש לו פחד מלהעמיק שרים עם אנשים אחרים, יש לו פחד מלהופיע בפני קהל. איך הוא מתמודד עם זה? התשובה היא, במקום להיות עירני ומודע לעצמו, במקום להיות ער לכך שהוא מפחד ולהתמודד עם הפחד, הוא מוצא כל מיני רעיונות שנותנים לו אישור לפחד שלו ומאפשרים לו לא להתאמץ ולהשקיע בחיים, אלא להמשיך להיות אותו אדם שמנוהל על ידי הפחד. הפחד מנהל אותו על ידי כך שמונע ממנו לתפקד, ולא רק שהפחד מונע מהאדם לתפקד, אלא גם מונע ממנו מלחשוב בצורה טובה, לחשוב בצורה יעילה ומקדמת. הפחד משתלט על מערכת החשיבה של האדם. והאדם לא מודע לזה. זה נקרא ליבה לפומיה לא גליה, הלב לפה לא מגלה. מורן הרב שח אמר רעיון נפלא. הגמרא מסכת נדרים אומרת שהחכמים הנביאים והמלאכים לא ידעו למה נחרב הבית. עד שהקדוש ברוך הוא אמר למה נחרב הבית? בגלל שעזבו את תורתי. חזל הסבירו, הכוונה לא ברכו בתורה תחילה. הוא שואל, למה טובים אותנו על חורבן הבית? הרי אם אף אחד לא יודע למה נחרב, לא החכמים, לא הנביאים ולא המלאכים, רק הקדוש ברוך הוא ידע שזה על עוזבה מתורתי. אז מהי האחריות של עם ישראל על דבר שלא יכולים לדעת אותו? איך אפשר לדבוע מישהו על דבר שהוא לא יודע שישנה תביעה עליו? הרי אם החכמים, הנביאים והמלאכים לא ידעו, אז איך אמורים עם ישראל כל אחד בפני עצמו לדעת שבגלל שלא ברכו בתורה תחילה? על עוזבם את תורתי, כמו שאומר הנביא משמו של הקדוש ברוך הוא. התשובה לכך היא תשובה נהדרת. נכון, החכמים, הנביאים, המלאכים לא יודעים, לא יודעים למה נחרב הבית. אבל אני כלפי עצמי אמור להיות יותר מהחכם, יותר מהנביא. למה? כי אני אמור לדעת מה קורה בתוכי. אני אמור להבין למה נחרב הבית. האדם היה אמור להרגיש שבגלל שעוזבם את תורתי נחרב הבית. בגלל שהחשיבות לתורה נפגמה, האדם היה צריך להיות מודע וער למניעים ולמונעים שלו בתוך חדרי ליבו. שפועלים עליו לפעול בצורה טובה או מונעים ממנו מלפעול בצורה יעילה. האדם צריך לדעת מה קורה בתוך חדרי ליבו, להיות ער לכך. כמו שמכנה את זה רבי ישראל מסלנט, להכיר את הכוחות שמניעים את האדם לעשייה או מונעים אותו מעשייה, הכוחות הקיים שבאדם, כוחות קיים ולא מוארים, לא מודעים ולא מאירים במודעותו של האדם. הוא לא ער אליהם ולא תמיד רואה אותם, אבל הוא נדרש לראות אותם. כך זה לגבי הפחד, פחד קל, חרדה חברתית. לא הרבה אנשים אוהבים להודות שהם סובלים מהבעיה. יחד עם זאת, הרבה אנשים לא היו כל כך רוצים להודות שהם סובלים מהבעיה, ולכן, היות שהם לא רוצים לעצמם, בעיני עצמם אפילו להודות לזה, בבחינת ליבה לפומיה לא גליה, בשביל לא להיות ערים לכך, הם מוצאים או ממציאים הסברים אלה או אחרים, אמרות בסגנון של אני לא אוהב עבודות ניהול, אני לא רוצה שאנשים יכירו אותי, אני לא רוצה להיות בחזית בחברה, אני לא רוצה שאנשים יראו אותי, אני מפחד שיקנו בי וכדומה. כל אמרה בפני עצמה היא נכונה, אבל האם היא מתאימה לאדם? מבחן המציאות ירא אם כן או לא. כלומר, יכול האדם לסבול מפחדים מאנשים יחד עם זאת. הוא אומר לעצמו שהוא לא מפחד, אלא פשוט בוחר להיות יותר מנותק מאחרים. בינתיים הוא מתחיל לסבול יותר ויותר עם מצב רוח מדוכדך, ופחות עם אנשים. הוא אמנם אומר לעצמו, אני יכול להיות זאב בודד, אני יכול לחיות לבד. אבל המצב רוח המדוכדך שלו מלמד אותנו שהוא לא מסוגל לזה, הוא לא יכול להמשיך בסגנון הזה. אבל הוא לא תמיד ער לצורך שלו להכיר עוד אנשים ולהתחבר לחברה. ולמה? כי יש לו פחד מאנשים, פחד מחברה, פחד כל כך עמוק עד כדי כך שהוא משלה את עצמו שהוא לא זקוק לחברה. למה? מה מניע אותו לחשוב בצורה הזו? התשובה לכך יכול מאוד להיות שיש לו פחד. הפחד שלו אומר תימנע ממפגשים עם אנשים אחרים, והפחד הוא כל כך עמוק שהוא אפילו משתלט על מערכת החשיבה של האדם, וכך האדם אמנם אומר לעצמו כל מיני הסברים למה כדאי להמשיך להיות מופנם, אבל בינתיים הוא נשאר עם תחושת החמצה וחוסר מיצוי יכולות מקצועיות חברתיות או כל מיני תכונות אחרות. אז איך האדם יכול לדעת האם הדעות וההשקפות שהוא אומר לעצמו בראש או מכריז עליהם ברבים, האם הם נובעות ממקום אמיתי או לא? האם הם ממקום שאדם מזדהה איתם, או שמה הם ממקום שעוזר לאדם להדחיק מידע רגשי שהוא לא יכול להכיל אותו? התשובה לכך, אם כשהוא אומר לעצמו שהוא מעדיף להיות מופנם יותר, הוא מעדיף להיות פחות מוחצן, הוא מרגיש שהוא גאה בעצמו, שהוא שמח מההחלטה הזו, אז כאשר הוא מדבר בשם ההתנתקות מהחברה וההתחברות שלו אל עצמו, אם הוא שמח מההחלטה הזו, אם הוא גאה בעצמו, אם הוא מסופק, אז ישנה סבירות רבה מאוד שההסתפקות שלו היא באמת ממקום מזדהה. כמו שאמרו חז"ל, איזו עשיר השמח בחלקו, הדגש של המילה שמח. לא מסתפק בחלקו, אלא שמח בחלקו, כי השמחה בחלקו, הדגש של השמחה, היא העדות לכך שאדם בחר בהשקפה הזו עם מקום אמיתי, ממקום שלם, לא ממקום של בריחה או פחד של התמודדויות עם אתגרי החיים. כי כשאדם בורח מאתגרי החיים, הפחד שלו מאמץ כל מיני השקפות, כל מיני תפיסות שהם לא מתאימים לאדם. הם לא בשביל האדם, הם לא למידה שלו. הוא אומר לעצמו איזו עשיר השמח בחלקו, וזוהי דרגה גבוהה מלידי חסידות, לכן זה כתוב בפרקי אבות, אבל אולי הוא עדיין לא בדרגה הזו, אולי עוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, הוא יכול לשאוף לשם מדי פעם לחיות את זה, אבל יכול להיות שבינתיים הוא משלה את עצמו, שזו הדרגה שלו, של איזו עשיר השמח בחלקו, אבל בינתיים כל יום שעובר הוא מתוסכל יותר, מדוכדך יותר, וכך האדם הצליח להשלות את עצמו ולחיות לפי דרגה שלא מתאימה לו. וכשאדם משלה את עצמו, הוא אולי מוקסם מהאשליה, אבל מפסיד את שגרת החיים. מכיוון שהאשליה עוזרת להרגשה טובה, נקודתית, 5 דקות, 10 דקות, שעה, אבל יש עוד 23 שעות לחיות, וזו לא הדרגה של האדם, וזה מתסכל אותו. כך גם לגבי פחד קהל. הוא אומר לעצמו, זה בסדר שאני מופנם, זה בסדר שאני חי לעצמי, זה בסדר שאני נמנע מכל מיני אירועים חברתיים, זה בסדר שאני לא יוזם קשרים עם אנשים אחרים. אבל יכול להיות שהאדם הזה משלה את עצמו, אולי אפילו קצת משקר לעצמו. איך יודעים את זה? האם הוא שמח בתפיסת העולם של המופנם, או הוא עצוב בתפיסת העולם הזו? אם הוא שמח מזה, זה אומר שאכן הוא במקום הנכון רגשית. אם הוא עצוב מזה, אז זה רק אמרות שמרגיעות את הפחד באשליות של השקפות ומשפטים יפים, אבל הוא לא באמת מזדהה עם זה. זה לא אומר שכל מי שלא מתמודד עם פחד קל יש לו בעיה. בוודאי יש בני אדם שיש להם פחד קל, אבל נהדר להם בחיים. נוח להם עם הביישנות, עם המקום המופנם, וזה מצוין. מבחינתם זו לא בעיה, והפוך, הבעיה היא אצל מי שמנסה לשנות אותם. הם לא חווים מצוקה, ולכן אין צורך להשקיע ולשנות את המצב. אבל האדם שסובל מחרדה חברתית, בדרך כלל הוא יכול להיות אדם שרוצה לעשות פעולות שונות, להרצות מול קהל, להוביל אירועים אלה ואחרים, אבל החרדה מונעת ממנו. שיעור האנשים שסובלים מחרדה חברתית מכלל הסוגיה מגיע לכ-20% מכלל האוכלוסייה. מדובר על אחת ההפרעות השכיחות ביותר. יש לא מעט אנשים שבוחרים בעיסוקים שלא הולמים ולא מתאימים ליכולות שלהם רק כדי להימנע ממצבים מעוררי חרדה. אנחנו נעשה הפסקה קצרה. בינתיים ניתן להתקשר לשאלות בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, בינו לבין המשפחה. מספר הטלפון הוא 03-903-903-9, 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
בואו לבנות את בית המקדש! עכשיו!
כולנו חולמים על הרגע בו ייבנה מחדש בית המקדש, אבל הרגע הזה תלוי גם בנו. כל חי מזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד לבין המצרים ולהוסיף לבנים של זכויות ומעשים טובים לבניין בית המקדש. חייגו ל-03-903-903-9 שלוחה מספר 9 וספרו לנו מהי הקבלה הטובה שאתם מקבלים על עצמכם. קיבלתם קבלה? הוספתם לבנה. האזינו לתוכניות כל חי ואולי תגלו שזכיתם גם בפרסים יקרי ערך.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, שלושה ימים במלון כנר המפואר, פרשת מסעי 4 באוגוסט, השבת האחרונה בסדרה, במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-5500-654, 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 8 של חבורת תרי"ג.
תיזהר! וואו, האור נופל במרחק של כמטר וחצי מהקיר. יש כאן משהו רציני.
ולאט לאט, החור שבקיר הלך וגדל.
וואו! חבורת תרי"ג!
חבורת תרי"ג! עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים למזגנים של החברות LG, Sharp, Itachi, Whirlpool, Beko, Electra, Tornado ועוד, בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
סייל ענק בפאות רמי, מ-1,500 ועד 3,500 שקלים, ב-12 תשלומים ללא ריבית. ז'בוטינסקי 12 בני ברק, פאות רמי, לחבוש וללכת, 03-73-11-620.
סקר דעת קהל שערך מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה בדק ומצא. כ-70% מבעלי הדעה בחרו בדלתות פנדור, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
טיפ מהיר שכדאי להכיר, את מסנני המסגן מומלץ לנקות לפחות פעמיים בשנה כדי לשפר את יעילות זרימת האוויר ממנו. מתייעלים וחוסכים, איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אך, יום שישי בצהריים, הכל כמעט ארוך ומוכן לשבת.
אויחם לשלום.
רגע לפני שבת, מנחם טוקר מתארח אצלכם ומתענג על הזמירות והטעמים, האורחים, המנהגים ואווירת השבת הייחודית שלכם.
סבי ברנן.
חיים.
אורח לשבת, תוכנית קיץ חדשה עם מנחם טוקר, יום שישי 14:00, רק כאן בקול חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי להתייחס ולשאול למה שנאמר.
כן.
האם רב יכול להתייחס להתמודדות עם חרדה חברתית במקרי קיצון?
מה זאת אומרת במקרי קיצון?
אני אעשה שלך השלכות מרחיקות לכת על העיסוק של האדם. כלומר, בעצם...
האם אפשר... אם אפשר טיפה להגביר את הכל, אנחנו לא כך שומעים.
כן.
כן,
עכשיו שומעים.
מצוין.
נניח ש... כתוצאה מחרדה מהסוג הזה, אז אדם לא מצליח לעסוק בשום עיסוק בעצם.
כן.
נגיע לפירוק של המשפחה, וזה דברים מהסוג הזה.
כן. מגיע לפירוק של המשפחה? בגלל חוסר העיסוק?
כן.
הבנתי. אז השאלה היא, איך אנחנו מתמודדים עם מצב שבו אנחנו רואים שהחרדה החברתית מובילה לכך שיש לי קושי בלמצוא את העיסוק המתאים, או במניעת העיסוק בכלל, מה שמוביל לאחר מכן לפירוק המשפחה.
כן.
המשפחה כבר אחרי פירוק או בתהליכי פירוק?
אחרי פירוק.
אחרי פירוק. הבנתי. אז זה מדד מבחינתנו לעוצמת החרדה. יש כמה אופציות, איך אדם יכול להתמועד עם הנושא של החרדה החברתית, ננסה לגעת בכמה דברים מהם, בשלב הראשון ניגע בנקודה אחת. נקודה אחת שיכולה לעזור לאדם להתמודד עם נושא חרדה החברתית, זה כאשר האדם הוא מתמודד באיזשהו אירוע מסוים, שבו הוא מרגיש שהוא סובל מהחרדה, שזה כל מיני סימפטומים גופניים כמו סחרחורת, הזעה וכדומה, או... שהאדם הוא מגמגם, או שהאדם לא מצליח לדבר ושוכח דברים שהוא רוצה להגיד, או שעוברות אצלו כל מיני מחשבות שמה יהיה, איך יהיה, מה יאמרו, איך יאמרו, מה תהיה התגובה וכדומה. סגנון כזה של מחשבות, התנהגות, דיבור או אימנות מדיבור, על מנת שנוכל להתמודד איתו, אז צריך לראות איך אנחנו מצד אחד לא מעצימים ומצד שני כן מתמודדים. הדבר הנכון והטוב הוא לקחת כל מיני סיטואציות שיש בהם את מימד החרדה ברמה הנמוכה ביותר שיכולה להיות. מה זאת אומרת? הסגנון הנמוך ביותר שבו החרדה באה ידי ביטוי, לדוגמה, כאשר אני מדבר עם אנשים שהם מבוגרים מני, אז החרדה היא גבוהה מאוד. כאשר מדובר על בני אדם שהם בגילי, אז החרדה היא גבוהה. אולי לא גבוהה מאוד, אבל גבוהה. כאשר מדובר על אנשים שהם ברמת מעמד או גיל נמוך ממני, בכל אופן בעיניי מדובר על מעמד, אז החרדה היא גם כן ישנה, אבל ברמה נמוכה יותר. וכך אנחנו ננסה למצוא לעצמנו את הדרגות הנמוכות ביותר של החרדה. נגיד שחרדה נמוכה ביותר היא לשאול בן אדם ברחוב מה השעה. מה אנחנו נעשה? אנחנו ניקח לעצמנו עכשיו פרויקט. פעמיים ביום. פעמיים ביום לקחת, להגיע לבן אדם ולשאול אותו מה השעה. באותו זמן אנחנו נחווה קצת מעין עקיצה, חרדה קטנה, לא נעימה. אבל א', אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להרגיש את זה, לא נהיה מופתעים מזה, גם לא ננסה להיאבק בזה. כי ברגע שישנה חרדה ואדם מנסה להיאבק בחרדה, באותו זמן שהוא מנסה להיאבק בחרדה, הוא מנסה להשיח דעת, לומר לעצמו, זהו, דה, אני לא רוצה לחשוב את זה, אני לא רוצה לחשוב כאלה מחשבות, ואני חייב לדבר כמו שצריך, ולהביע את עצמי כמו שצריך, ועזרו שעכשיו שאני לא אדם חיובי וכדומה. בדיוק בכל המחשבות האלה, מה שקורה זה שהאדם אז הוא מגביר את החרדה, הוא מעצים את החרדה. זה כמו שחזל אמרו לו, מרצים אדם בשעת כעסו, כשמרצים אותו בשעת כעסו, זו כועס הרבה יותר. כך גם כן כאשר אנחנו מנסים להשיח דעת מהחרדה, החרדה היא מועצמת הרבה יותר. ולכן מה עושים באותו זמן? לא מעצימים חרדה ידי ניסיון להשיח דעת ממנה, אלא הפוך. מחבקים את החרדה. מה זאת אומרת לחבק את החרדה? זה שפה סמלית. העיקרון הוא שכאשר אנחנו חווים את החרדה ברמה הנמוכה שלה, לא ברמה הגבוהה, ברמה הכי נמוכה שישנה, אנחנו שוהים בחרדה. חווים אותה, מרגישים את העקיצה, את התחושה הלא נעימה וכדומה, ואז מה קורה? מה שקורה בנפש הוא שזוהי חוויה שפתאום האדם אומר, רגע, חוויתי חרדה, ברמה נמוכה. אבל מה קורה לאחר מכן? יש חיים אחרי החרדה. יש חיים אחרי החרדה. ואז כשאדם חווה את זה, חוויה, חווה שיש חיים אחרי החרדה, ובהדרגתית מתחיל ליצור לעצמו, כמו היינו אומרים, תפיסה חדשה במוח, בנפש, שאומרת, חרדה זה דבר רע, אבל אפשר להתגבר עליו. וכך בהדרגתיות האדם חווה חרדה נמוכה, לא מנסה לברוח מהרגשה, מנסה לחוות אותה, ולכן חייבים לבחור את רמת החרדה ברמה הנמוכה ביותר שישנם, ואז כאשר יש לנו את רמת החרדה ברמה הנמוכה ביותר שישנה, אז אנחנו יכולים לחוות, לשהות, להתרגל. נעשה את זה פעמיים ביום, שבוע, 10 ימים, ואז כך בהדרגתיות נוכל ללכת למקום שהוא טיפה יותר גבוה. לא רק לשאול באדם מה השעה, אלא לדוגמה, לשאול לשלומו ולדבר איתו 30 שניות. אפילו מישהו קרוב שאנחנו מכירים. כלומר, לקחת את הדרגות הנמוכות של החרדה, ורק איתם להתמודד. כל השאר להניח להם בשלב הזה. זה לא תהליך שלוקח יום, הוא גם לא ייקח יומיים. אבל אם עושים אותו בצורה מסודרת, 3-4 חודשים, האדם יכול להתקדם 30-40% שיפור מהמקום שבו הוא נמצא כעת. אז זה התהליך ההדרגתי, האסטרטגיה, שכדאי להשתמש בה, הכלים שכדאי להפעיל, וכך יוכל האדם להתגבר על החרדה החברתית, בכל אופן אפילו באחוזים מסוימים, וכך בדרך כלל, ברגע שאדם מתגבר ומתמודד, ומשפר את המצב ב-20-30-40%, בדרך כלל, בהרבה מאוד מקרים, מה שקורה זה שהאדם מרגיש יותר ויותר טוב עם עצמו, נכנס למצב רוח חיובי, מעגל קסמים של הצלחה, ואז הוא יותר ויותר מצליח להתרומם, לשפר יכולות, לשפר את ההתמודדויות החברתיות שלו, וגם כאשר הוא חווה את הפחד, הפחד הוא לא נחווה כמשהו לא פרופורציונלי, אלא כמשהו שפחד, וזה לא נעים, אבל זה רק פחד. וזה המקום שלו היינו רוצים להגיע. למקום שבמקום שיהיה חרדה, שיהיה פחד. פחד זה חשש, אבל זה חשש לא מונע מהאדם מתפקד. חרדה זו כבר דרגה גבוהה יותר, כי החרדה היא מונעת מהאדם לתפקד. זה הבדל בין החרדה לבין הפחד. ולכן היינו רוצים להוריד החרדה שישה רק לרמת פחד. האדם לא יכול לא לפחד בכלל. יש בני אדם שלא מפחדים בכלל בכלל, ואנשים כאלה לפעמים הם גם כן עם איזושהי בעיה נפשית, אבל זה בעיה קיצונית. אנשים שהם עבריינים בדוגמה, אין להם שום פחד, אין להם שום גבולות, שום פחד. אבל לא על זה אנחנו מדברים, אבל בדרך כלל לבני אדם יש איזושהי תחושה רגילה של מעצורים. פחד, אני לא רוצה לפגוע בן אדם, אני מפחד לפגוע, אני מפחד להעלים. אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו, ייפול ברעה. מי שמקשה את ליבו ולא מפחד בכלל, אז אדם כזה עוד ייפול ברעה. אז היינו רוצים שיהיה פחד, אבל לא יהיה חרדה. אז הפחד הוא נורמלי, והחרדה היא כבר פוגעת בתפקוד. אז זוהי הדרך שכדאי לבחור בה, על מנת שנוכל לשפר בהדרגתיות את יכולות ההתמודדות שלנו עם נושא החרדה החברתית.
תודה רבה לרב, דברים מאוד תודה.
בשמחה רבה, שיהיה בהצלחה בעזרת השם. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. תכף אנחנו... שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
אני הקשבתי לפתיחה של התוכנית.
כן.
והבנתי שיש שני סוגי חרדים. אחד שהוא חרד והוא מודע, ואחד חרד שהוא לא מודע, נכון?
אחד חרד שהוא מודע ואחד חרד שהוא לא מודע, חן כן.
ואני פשוט לא כל כך הבחנתי בהבדל, קצת הסתבכתי עם זה.
כן.
בכל אופן, אני מבינה שגם המודע הוא מתכחש לעצמו, שהוא לא מעוניין לטפל, או יש דבר כזה שהוא מודע ולא מעוניין לטפל בעצמו?
יש מודע ולא מעוניין לטפל, יש מודע ומעוניין לטפל, ויש מודע, יש לא מודע ולכן לא מעוניין לטפל.
כן, זה ברור. אבל מוזר לי שמישהו מודע הוא לא רוצה לטפל, כי בדרך כלל מישהו מודע הוא כן רוצה לטפל.
מי שמודע לא תמיד הוא רוצה לטפל, מכיוון שבשביל שהאדם יוכל לטפל בעצמו, אולי משפט אחד, רק אולי אני אגדיר משפט אחד מההבדל בין מודע ולא מודע. לא מודע זה יכול להיות אדם שואלים אותו, למה אתה לא ניגש לחברה, ואתה פועל עם אנשים, ואתה יותר יוזם וכדומה, אז הוא מתחיל להסביר, תראה, אני יותר אדם מופנם, ואני לא אוהב את ההמונים, ולהתחבר לאנשים, ואני יותר ככה חי עם עצמי. אז הוא מסביר את זה בצורה מאוד יפה, וטוב לו עם עצמו, כך הוא מסביר את זה בכל אופן. אבל בשגרת החיים אנחנו רואים שבגדול הוא אדם מצוברח, מצב רוח מדוחדך, לא תאין מרגיש טוב. אז האדם הזה, יש סבירות רבה מאוד, שהאדם הזה הוא בשפת בשפה היפה, הוא מסביר למה הוא נשאר באותו מקום, רק הוא לא מודע לכך שמה שמניע את מערכת החשיבה לדבר בצורה יפה כל כך, זה הפחד שלא רוצה לפגוש אנשים.
אז מה הוא נקרא?
הוא נקרא לא מודע. כלומר, הוא פועל בצורה שהיא בהתאם למילים שלו, אבל לא בהתאם למה שטוב לחיים שלו. כי כן, בחיים נכון. שלו, מה קורה בשגרת החיים? הוא מצוברח, הוא מדוחדח, הוא מרגיש פחות טוב. אז זה האדם שהוא לא מודע למערכת רגשות שנמצאת בחדרי
לידו.
בתוכו, מצוין. אבל, ומה שמבלבל בזה, זה שהוא מסביר למה לא כדאי להיות אדם כזה. אם והיה והוא היה אדם מופנם והוא היה מרגיש טוב עם עצמו ונוח לו עם עצמו, אז זה בסדר גמור. זה לא בטוח שהוא מפחד או לא מפחד, פשוט טוב לו עם עצמו. אז אם טוב לו עם עצמו זה נהדר. לא כל מי שמופנם הוא סובל מחרדה, זה ודאי שלא. רק המדד לכך הוא מתי שהאדם הוא מדבר גבוהה גבוהה, או כל מיני אמרות שמתארים רעיונות מאוד יפים, אבל בשגרת חיים בסוף רע לו עם זה. זה נקרא לא מודע. מודע, הכוונה היא שהוא יודע שהוא סובל מחרדה, והוא גם רוצה להתגבר על זה, ויש מודע והוא לא רוצה להתגבר על זה. לשאלתך, איך ייתכן שיהיה מודע ולא רוצה להתגבר על זה? התשובה היא, בשביל שהאדם ירצה להתגבר על זה, הוא צריך לפחות שני דברים. משהו אחד הוא צריך להיות מודע. בוא נגיד, המקרה הזה, יש את זה. אבל צריך עוד משהו על מנת שאדם ירצה להתגבר על זה, זה שהוא צריך להאמין בעצמו שהוא יכול להתגבר על זה. אז אם והיה, והוא מודע לכך, שיש לו את החרדה, והוא מודע לכך.
זה כל כך קרוב שזה נראה לי, שזה כל, אני לא יודעת למה אני משוכנעת שזה ככה, כי אולי זה מה ששומעים כל הזמן בהרצאות, שבדרך כלל המודע, זה חצי פתרון, אז ככה אני זוכרת.
שהמודע זה מה?
עצם זה שאתה מודע לכל מה שסובב אותך, זה כבר חצי פתרון לבעיה.
זה שהאדם מודע, זה, האם זה חצי, 40%, 80%, 90%, זה בוודאי מהווה איזשהו משקל מסוים. רק מה שפה אני רוצה להוסיף, זה שיכול שהאדם מודע לעצמו, רק יחד עם זאת, וזה מתאים למה שנאמר, זה שזה לא מהווה את כל פתרון הבעיה. אז אם זה חצי, 40 או 80%, זה לא משנה, אבל זה לא כל הפתרון. זה שאדם מודע.
אז יש דבר כזה שאדם מודע ולא מעוניין.
כן, יש דבר, ולמה הוא לא מעוניין? התשובה היא מכיוון, שלדוגמה הוא לא... לדוגמה, בדיוק הוא פוחד להיקשה, הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא מאמין בעצמו שיכול להצליח.
לצאת מזה.
כן. אם והיה, אם
והיה... חצפות קשה לו.
סליחה?
החצפות קשה לו אולי.
החשפות קשה לו, הוא לא מאמין שיכול להצליח. זה כבר קשיים בתהליך הריפוי, ששם הוא מרגיש שהוא לא יכול להתמועד עם כישלונות, עם תהליכים ארוכים מדי, הוא לא מאמין שהוא יצליח.
כן. ולשכנע חרדים כאלה או בכלל, או להראות להם את היופי והאחר שיש, מה איך ניתן?
מה לשכנע אותו, לשפר את איכות החיים? לנסות לשפר, לנסות לשכנע את איכות החיים, אם והיה והוא לא מעוניין, זו השאלה, נכון? אם והיה והוא לא מעוניין, אז לא כדאי לנסות לשכנע אותו ברמה המקסימלית, כדאי לנסות לשכנע אותו ברמה המינימלית.
מדרכים עוקפות, מדרכים עוקפות, כאילו מה זה המינימלי?
המינימלי הכוונה שאפשר לראות, שדוגמה, כאשר מדובר על מפגשים משפחתיים גדולים, או אירועים חברתיים גדולים, שם הוא נמנע או מלהגיע, או כשהוא מגיע אז הוא לא מדבר ולא מביע את עצמו, אז זה יכול להיות נגיד אירוע שהוא גדול, אבל יש אירועים שהם קטנים, לדוגמה כשהורים פוגשים את החתן או את הקלה שלהם, או אפילו עם הילדים שלהם, אולי זה פחות, אבל נגיד אפילו עם הילדים או מישהו מהמשפחה, וזה מישהו שהוא יחסית קרוב ומפגש שהוא לא המוני מדי, אז לבדוק אם אפשר רק שם כבר להשתפר, להתחיל עם הדברים הקטנים. זה נקרא מהדברים הקטנים, זה לא עקיף, זה ישיר, ישיר אבל בדברים הקטנים.
מה, לזמן אותו למפגש של מעט אנשים?
לזמן למפגש של מעט אנשים. ולאחר מכן להודד, לשבח, אבל לא לעשות הרבה מדי רעש מהשבח, או להגיד משהו בסגנון, או אתה רואה, אתה יכול, אתה מסוגל.
כן, הם לא אוהבים מדי אסמה.
כן, משהו בסגנון של...
בולטת.
בדיוק, פה אפשר להגיד מחמאה עקיפה, משהו בסגנון של הייתה אווירה טובה.
אני התכוונתי לעקיפה כשאני אומרת, כשמדברים על הנושא לא באופן ישיר עליך, אלא סתם על איזה משהו של סיפור מסוים ששמעתי ובצורה כל כך סינה.
רעיון נהדר, אפשר גם כן לספר אפילו על עצמנו ולהגיד... הייתי באיזשהו אירוע מסוים והלא נעים והתחלתי לגמגם ולא הייתי מה לעשות ושלוש דקות ראשונות היה לי חושך בעיניים וחושך בזיכרון ושכחתי הכל. אבל אחרי 3-4 דקות פתאום נתתי להתחיל לחזור וחזרתי לעצמי, הרגשתי ממש לא בנוח, אבל אחרי רבע שעה כבר שכחתי מהכל וכבר הייתי בלהט הדיאלוג, הדו-שיח, והיה הרגשה נהדרת, וטוב שצריך להתגבר על זה, כי באמת זה הובילתי למקום טוב.
אבל מי אמר שבאמת, אני, זאת אומרת, בטוח, אני מכירה את הרעיון הזה שאני השתמשתי בו הרבה, אבל שהטיפוס הזה בכלל מבין שעכשיו יש איזשהו, אני באמת לא תמיד זה טוב שזה יובן, אבל אם בכלל מתכוונים לקלוט פה את הדנה שיתים את הדברים בכלל, יש טעם להשקיע בזה או משהו, כי במילא זה לא ישיר, במילא זה כל כך עקיף, זה כל כך ניטרלי, כל כך לא ישיר, אז מי מבטיח לנו שבאמת יש פה איזה משהו שהוא יהיה אלטרנטיבי או משהו?
אין בעולם הזה הבטחה, בטח לא בנושא נפש האדם. זה רק דברים שמגדילים סבירות. בכל דבר שאנחנו אומרים בנושא נפש האדם אין הבטחה. נפש האדם היא לא מדע מדויק, והיא לא הגדרה ברורה שאם לוחצים בכפתור מסוים, קורה תוצאה אחרת. אבל זה עניינים של סבירות, וסבירות זה מעלה את הסיכוי, ולכן אדם גם יכול להגדיל על עצמו, טוב, אני מוכן להשקיע בזה שעתיים בשבוע, 4 חודשים, 5 חודשים לאחר מכן אני מרפא. האם אחרי 4 חודשים, חודש לאחר מכן פתאום הייתה תחול המהפכה? הוא לא יכול לדעת, אנחנו לא יודעים מה... בדיוק מה הזמן הנכון, מה הזמן המדויק, מה קצב ההתקדמות של האדם.
אני מתכוונת לגבי, שוב.
לגבי ההשקעה בנושא הדבר העקיף. זה נכון, יש רעיון נהדר, אמר פעם האדמו"ר מקוסק, אנחנו בקריאת שמע אומרים שהדברים, אומרים, והיו דברים על לבבכם או על לבבך, שואל למה הלב? בתוך הלב, למה הלב? תשובה, אם אתה תגיד את זה, יום אחד שהלב יפתח, יהיה מה שייכנס פנימה. בסדר?
טוב, אז אני באמת רוצה להודות על הפעמים שהקשבתי ושמעתי, וזה פשוט מקסים ביותר, כל כך...
תודה רבה.
ממש אי אפשר להגדיר נהדר, ובאמת תודה גדולה מאוד מאוד.
תודה, תודה רבה לכם.
גם על הייעוץ וגם על כל השיחה המקדימה הזאת של התוכנית עצמה, זה ממש כמו לימוד חינמי, אני חושבת.
תודה, תודה רבה.
תודה גדולה
לכל,
זה כל כך מוגש יפה.
תודה רבה, ברוכים
תהיו.
ברוכים תהיו, תודה רבה. נצא בעזרת השם להפסקה קטנה, ומיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
תחרות השף הבא של ערב חי בשיתוף פיצלה יוצאת לדרך. יודעים להכין אוכל חלבי וטעים? בואו להתמודד על תואר השף הבא של ערב חי. חייגו ל-1-952-9293, תיבה מספר 16, או שילחו מייל לדודי שטרודל 93fm.co.il עם כל הפרטים, ותוכלו לזכות בפרסים בשווי אלפי שקלים. ערב חי עם אריאל ברמן וחברים. ראשון עד רביעי, 21:00, כאן בכל חי.
עכשיו במחסני חשמל. כל המקררים למזגנים של החברות LG, Sharp, Itachi, Whirlpool, Beko, Electra, Tornado ועוד בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, שלושה ימים במלון כנר המפואר, פרשת מסעי 4 באוגוסט, השבת האחרונה בסדרה, במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-5500-654 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
שלום, כאן אליהו שירי. רבים מאיתנו סובלים מחוסר ביטחון או תופעה של דחיינות, סובלים אולי חלילה מטראומה, ממתחים, בעיות שלום בית, חוסר השפעה לילדים, אכילה רגשית, קשיי פרנסה, דיכאון או חרדות. המוני אנשים זורקים את הקביים הנפשיים שלהם, פותרים בעיות ומפתחים מומחיות בהשגת יעדים. הבשורה המסעירה שאפשר ללמוד את כל זה בקורס טלפוני מהבית שלכם בזמן הנוח ביותר עבורכם.
פרטים חייגו עכשיו 077-364-4444.
שימו לב, זה קורה פעם בארבע שנים. שקם אלקטריק ביריד מחירות חד פעמי, 20-50% הנחה על כל החנות, כל המחלקות, כל המוצרים, הכל בהנחות ענק. לדוגמה, מסגן סאגה מבית טורנדו, כוח סוס אחד, רק ב-1,090 שקלים. מכונת כביסה בוש, רק ב-1,490 שקלים. ועוד מאות מבצעים של פעם בארבע שנים. שקם אלקטריק, המחירה מתקיימת היום. אל תחמיצו.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
בזכות המאבק של ההסתדרות, ב-1 ביולי 2016 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה של העלאת שכר המינימום ל-4,825 שקלים, ובהמשך ל-5,300 שקלים, תוספת של 1,000 שקלים למשכורת, שממנה כל המשק הישראלי ירוויח. אם לא תראו את התוספת המגיעה לכם, פנו לחדר המצב של ההסתדרות. יחד נוביל שינוי חברתי. רוצים לדעת עוד? ייכנסו לאתר ההסתדרות או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, יחד בשבילך.
מהפכת התקשורת מבית הדרן. מכשירים סלולריים מתקדמים עם כלי העבודה נדרשים לצורכי פרנסה, בהגנת המערכת הבטוחה טריפל סייף ובחשרות בית דין צדק בני ברק, ללא דמי שימוש חודשיים ועם שירות ללא תחרות. מצטרפים עכשיו 0722-555-5588. הדרן, 90% מה שצריך, 100% בטוח. הדרן.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים למזגנים של החברות LG, Sharp, Itachi, Whirlpool, Beko, Electra, Tornado ועוד בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
בחצות הלילה זה קרה.
שידור חי, לראשונה בהיסטוריה, מתוך ציונו של יוסף הצדיק בשכם.
אבי ממרן, בצלאל כהן וצוות כל חי בשידור נדיר מההילולה בקבר יוסף.
נסיעה לכאן הייתה מאוד מרגשת, עוד רגע מגיעים ליוסף הצדיק.
מחר בשמונה בערב נעביר בשידור חוזר את הקולות והרגעים ההיסטוריים.
יוסף הצדיק, תבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל את עמו ישראל.
עולים ליוסף מחר בשמונה בערב, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס למספר נקודות שהועלו בנושא החרדה החברתית. אנשים שואלים האם נושא החרדה החברתי קשור לאירוע טראומטי. התשובה היא שבהרבה מקרים אנשים כן מייחסים את החרדה שלהם לאירוע טראומטי, בדרך כלל מימי הילדות שלהם, טקס בבית הספר או הצגה זו אחרת שהם התבקשו להופיע בפני קהל, והיו צריכים להופיע, לדבר, לעשות משהו, ונכשלו עוד פעם ועוד פעם. מאותה תקופה הם החליטו שהם לא אוהבים להופיע, הם לא רוצים להיות נוכחים ברבים, הם משתדלים להימנע מהחוויה. ומה שקורה הוא כשלא מטפלים בחרדה, זה נהפך למשהו חמור יותר, שממשיך לעכב אותם כל החיים ומתעצם יותר ויותר, כי נראה לאדם שאולי הוא לא מושפע לזה. לדוגמה, האדם אומר לעצמו, אני לא מושפע מהחרדה. זהו, זה קרה בעבר, זה לא ישפיע על העתיד שלי. כך אולי הוא אומר לעצמו. אבל יש כאלה שזה בצורה בולטת, לדוגמה, כיום הוא לא רוצה להיות חזן, או אפילו רק לעלות לתורה, הוא נמנע מלשבת קדימה בשיעור, או לשאול שאלה כשהוא נמצא בשיעור. כלומר, יש כל מיני סיטואציות בחיים שעדיין יש לו את המניעה מלהפיק את המירב מעצמו ומהסיטואציה שהוא נמצא בה. הוא עדיין לא לגמרי מתפקד בצורה היעילה ביותר. אם היינו שואלים אותו, לא יצויר ולא הייתה לך שום חרדה, מה אחרת היה קורה בחיים שלך? איך החיים שלך היו שונים? הוא היה אומר, היו לי יותר חברים, או הייתי מכיר יותר אנשים, יוזם יותר קשרים, או כל מיני דברים אחרים שהוא היה עושה אותם. כלומר, אולי כיום הוא נמצא עם מערכת חיים שטוב לו ונעים לו, אבל בכל זאת החרדה עדיין משפיעה עליו. הוא נמנע מכל מיני פעילויות, מכל מיני תפקודים שהוא כן היה עושה אם הוא לא היה סובל מהחרדה הזו. או נקודה שנשאלת, האם לחרדה יש מרכיבים גנטיים? התשובה היא שכן. יש מחקרים שמראים שלמחרדות יש כן מרכיב גנטי. איך יודעים את זה? התשובה היא כשבדקו. אנשים שיש להם חרדות וגם חרדות חברתיות, מצאו שהקרובים שלהם מדרגה ראשונה בהרבה מקרים גם הם סובלים מבעיות דומות. לפעמים יש לאדם פחד קהל ממקום נוסף. אני רוצה עוד נקודה שקשורה לפחד קהל. בגלל שיש לו ציפייה לא פרופורציונלית לדרגה שלו. לדוגמה, יש לו רצון להעביר הרצאה שתדהים את הקהל, תרתק את הקהל. אבל הוא עדיין לא במקום הזה, הרטוריקה שלו עדיין לא מגיעה לדרגה הזו להדהים את הקהל. לפעמים הבעיה מתחילה כשהמטרות לא סבירות. לדוגמה, הרצון להעביר הרצאה שתרתק את הקהל, לשלוט בכל הפרטים הקטנים, לסגור כל מילה בעל פה, גורם לציפיות בלתי אפשריות, בסופו של דבר לשיתוק או לשכחת המידע והחומר, וכך האדם מרוב לחץ מתפקד בצורה פחות יעילה ופחות טובה. בהרבה מקרים הסימפטומים שהדובר חרד מהם, הוא חושב שמא יראו שהוא מגמגם, שהוא לא הביע את עצמו כמו שצריך, שאולי הוא מזיע, שאולי הידיים קצת רועדות. הסימפטומים האלה, בהרבה מאוד מקרים, הם פחות בולטים מה שנראה. הוא חווה אותם בצורה דרמטית, הוא מייחס חשיבות רבה מדי לסימפטום, הוא לא מדבר ברצף, או הוא מגמגם, או שכח קצת מהחומר. הוא אומר לעצמו, אם כך, כנראה שאנשים חושבים שאני לא טוב, שאני לא שווה, כלומר, הוא מגזים ברמת הפרשנות שלו את המצב. למרות שהוא מזיע מרוב פחד, והקהל לכל היותר אומר, וואו, באמת מזיע מפחד. אבל אז הקהל מפסיק לחשוב על הפחד, על הפחד של אותו אדם דובר. אלא מתחיל להתייחס למה שהוא אומר, אבל הוא עדיין מעניק משקל לזיעה שלו, ללחץ שלו, לידיים הרועדות, מאמין שעל זה כולם חושבים על הזיעה הזו. ואז הוא נכנס לחרדה גדולה יותר, מזיע יותר, מגמגם יותר. חשוב לנסות לזכור בכל אופן, כמה שזה אפשרי, שהמשקל לחרדה שהאדם מעניק, הוא מעניק לה יותר ממה שהיא באמת. ונסיים. כהורים חשוב לדעת שכדאי יטפל בזה ולעזור לילדים, בגלל שלא כל בישנות של ילדים נובעת מהבישנות מהאופי שלהם, לפעמים זה נובע מהפחד, וכשלא מטפלים בגיל צעיר, זה נחרט יותר באישיות, האדם הופך להיות יותר ויותר אדם כזה, וכשהוא לא ער לכך, הוא מתחיל להאמין שהוא אדם כזה, למרות שהוא לא חייב להישאר אדם כזה. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לאישי פופובסקי, לדוד זרובבל, לכם המאזינים, היו ברוכים. Thank you.
עכשיו במחסני חשמל. כל המקררים והמזגנים של החברות LG, Sharp, Itachi, Whirlpool, Beko, Electra, Tornado ועוד בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, שלושה ימים במלון כנר המפואר, פרשת מסעי 4 באוגוסט, השבת האחרונה בסדרה, במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-5500-654 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
שימו לב, זה קורה פעם בארבע שנים. שקם אלקטריק ביריד מחירות חד פעמי, 20-50% הנחה על כל החנות, כל המחלקות, כל המוצרים, הכל בהנחות ענק. לדוגמה, מסגן סאגה מבית טורנדו, כוח סוס אחד, רק ב-1,090 שקלים. מכונת כביסה בוש, רק ב-1,490 שקלים. ועוד מאות מבצעים של פעם בארבע שנים. שקם אלקטריק, המחירה מתקיימת היום. אל תחמיצו.
שלום, כאן אליהו שירי. כמעט בכל בית יש איזשהו אדם אחד שסובל מדיכאון או מחרדה. שאנשים נחשפים אל ידע פורץ דרך, הם זורקים את הקביים הנפשיים, מצליחים לחיות חיים מלאי שלווה, חיי ביטחון. כדי לזכות בכך היום, יש בשורה נפלאה. מהבית שלכם, לא משנה מה המיקום ומה השעה, תוכלו ללמוד את כל זה דרך קורס טלפוני עם כלים פורצי דרך של ממש.
לפרטים 077-364-4444.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 8 של חבורת תרי"ג.
בשדה התעופה בן גוריון ישב ביז'ו במכונית המוסווית למונית והמתין.
אני מוכן.
ברוכים הבאים לארץ הקודש.
ברוך השם, ברוך השם. תיכנס בבקשה, מהר, מהר.
לירושלים, לירושלים.
בסדר גמור.
גמור, גמור.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים והמזגנים בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים והמזגנים של החברות LG, Sharp, Itachi, Whirlpool, Beko, Electra, Tornado ועוד בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, יוצא לעקיפה, חפש את רוכבי האופנוע, במרות ובצידי הדרך.
ו-92.8 FM קול חי. חדשות קול חי, השעה 12.
לילה טוב, עכשיו חצות באולפן יעקב גפן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר משה כחלון נפגשו היום ואתמול כדי לדון בהתנגדות העזה בקואליציה להחלטה על דחיית עלייתו לשידור של תאגיד השידור הציבורי. ביממה האחרונה גם שר האוצר כחלון וגם שר החינוך נפתלי בנט הודיעו שהתנגדו לדחיית מועד עלייתו לשידור של התאגיד. נשיא טורקיה ארדואן הכריז על נועל מצב חירום בשלושת החודשים הקרובים בשל ניסיון ההפיכה בארצו, והוסיף כי למדינות אירופה אין זכות להעביר ביקורת על החלטה זו. בריאיון שהעניק לרשת אל ג'זירה אמר כי סיכון ניסיון ההפיכה אינו הסוף, וייתכן שישנן מזימות נוספות. לדבריו, ייתכן שהייתה פרצה במנגנון המודיעין הטורקי, והמעורבים בניסיון ההפיכה מהווים מיעוט שמשתייך לארגונו של פתהולה גולן, הגולה בארצות הברית. ארדואן הוסיף כי זאת תהיה טעות גדולה מצד ארצות הברית אם תחליט שלא להסגיר את גולן לידי הטורקים. גורם רשמי בטורקיה מסר כי 6,500 עובדי משרד החינוך הושעו בימים אלו מתפקידיהם במסגרת מאבקו של הנשיא ארדואן בחשודים במעורבות בניסיון ההפיכה.